ראש חודש אייר, בעזרת השם יהיה לנו חודש עם שמחות, עם ישועות ונחמות ובשורות טובות. בעזרת השם כל הפצועים מרפואה שלמה, אני השם רופא חייר, כל החיילים שיחזרו הביתה בריאים ושלמים. בעזרת השם, הוא אדמור, למשל אדמור מצאנז, כל קיץ הוא נמצא בקיסריה, יש לו בית שם, ועכשיו השנה לא נוסע. הוא אומר, איך אני יכול לנסוע שיש מלחמה? אפשר לחשוב איזה חופי. לא רוצה, משכנעים אותו, הוא אומר, יש מלחמה בחוץ, אני אשב בקיסריה. אז בעזרת השם, חודש אייר, חודש המסוגל לרפואות וישועות. אז בעזרת השם, אנחנו ממשיכים בדף היומי. אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד היום מסכת בבא מציעא. אנחנו אוחזים במסכת בבא מציעא, דף היומי, דף עין ג', ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, שזה תנו רבנן, אין פוסקין על הפירות, שזה יוצא קצת לפני השליש התחתון. השורה מתחילה משכחת, ואז בסוף שורה יש תנו רבנן, אין פוסקין על הפירות, זה בערך בשליש התחתון, זה יוצא כמה שורות אחרי המילים גמרא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 שורות אחרי המילים גמרא, אז בסוף השורה שם יש תנו רבנן. אז אנחנו התחלנו אתמול בסוף השיעור את המשנה שאתם רואים פה על העמוד, שהמשנה פה מדברת על הדבר הידוע שלמדנו, שאין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. עד שיצא השער, אסור לשלם מראש על פירות או דבר אחר, על מנת שייתן המוכר את הפירות לאחר זמן, לפי המחיר שקבעו בשעת התשלום. ולמה? כי כמו שהסברנו, כאן אנחנו חוששים שמא הפירות יתייקרו בינתיים, ואז יוצא שהמעות ההקדמה שהמוכר קיבל מהקונה, זה היה כמו הלוואה ביד המוכר, ואז אחר כך המוכר שיחזיר לו אחרי חודשיים שלוש, הוא מחזיר לו פירות שהערך עלה, ואז יוצא שהוא לא משלם על איזה תעריף, התעריף לפני חודשיים שלוש, ואז יוצא סוג של הגרנטר, כי הוא נותן לו את התעריף הזול תמורת זה שהלוות לי לפני שלוש חודשים את הכסף שהיה בתמורת הלוואה. אז לכן המשנה פוסקת אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. אבל אם יצא השער, יצא השער הכוונה שיש כבר מחיר קבוע, יש כבר מלא שפע בשוק, אז פה אנחנו אומרים פוסקין, וכמו שהמשנה הסבירה ולמה, אף על פי שאין לזה, יש לזה. כי בגלל שיש אותו פירות ביד אחרים, הוא יכול לקנות באותם כסף, הוא יכול לקנות את זה במישהו אחר. אז יוצא שגם לאחר זמן אם זה מתייקר, אנחנו לא אומרים שהלוקח מרוויח פה, וזה שהוא הלווה לו, הוא מרוויח. כי איזה רווחים הוא היה רוצה את הפירות מיד, היה הולך למישהו אחר. ככה למדנו במשנה, ואז אתמול הבאנו שיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר אין פוסקין על השער שבשוק, ואז הסברנו שהמילים של רבי יוחנן שאומר שאין פוסקין על השער שבשוק, אז אמרנו שזה רק הולך בשוק של עיירות קטנות, ששם אפילו שיצא השער, בגלל שזה לא יציב, כל דקה יכול להשתנת. אז מה הטעם שאני אומר שאני נותן לך אם יצא השער? כי אני אומר שאתה תוכל ללכת לקנות אצל מישהו אחר, ואז אני אומר כאילו שזה כבר לקוח בידך, והריבית היה בידיים שלך. פה בכזה מצב, בעיירות קטנות, אמרנו שזה השער, זה תעריף, שזה כל דקה יכול להשתנות. אז אין לנו את הסברה הזאת. לכן אנחנו אומרים שאין פוסקין על שער שבשוק, כי אז זה לא נחשב כי יצא השער שמבואר במשנה להתיר את הפסיקה. ועכשיו אנחנו ממשיכים, זה היה סיכום כזה קטן מה שלמדנו אתמול במשנה בקיצור, ואז אנחנו נראה ברייתא, תנו רבנן אומרת הגמרא, אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער, במילים לכאורה שהמשנה אומרת פה על ההתחלה, ממשיכה הברייתא יצא השער, פוסקין, גם כן מילים של המשנה, ולמה? כי אף על פי שאין לזה, יש לזה, הברייתא פה מתחילה ממש מילה במילה כמו שכתוב במשנה, אבל עכשיו הברייתא הולכת להוסיף הוספה, מוסיפה הברייתא, מה יהיה הדין? היו חדשות מארבע וישנות משלוש. חיטים חדשות זה נקרא שעוד לא התייבש עדיין כל הצורך, אז בדרך כלל החדשות, אתם יודעים עד עכשיו שחדש זה יותר יקר וזול זה יותר, פה אתם רואים הפוך, חיטים חדשות מלא פעמים זה עוד לא, זה עוד לא, זה סתם נראה מנופח, תודה רבה רבי הרצל, בעזרת השם, ישועות ונחמות. אז אם היו חדשות, לא, לא שלי, אז אם היו חדשות מארבע, אם החיטים החדשות זולות יותר וזה נמכר מארבע, ארבע שאים בסלע, זה נקרא, זה הכבוד של פעם, היו משתמשים בשאים, ארבע שאה בסלע, וישנות, אחרי שתתייבש כל צורך, כמו שרשי מסביר שלכן זה יותר יקר, רשי דיבור המתחיל, אין פוסקין על החדשות מארבע עד שיצא השער לחודש וישן פה שלוש שורות מהמילים גמרא, אז רשי מסביר, והחדשים, למה החדשים זה מארבע יותר זול? משום דלא יפשו עדיין כל הצורך. אז מה הדין פה? אז תראו כבר את ההלכה ברשי לפני שנמשיך בגמרא, והפוסק על החדשות, אחד שפוסק על החדשות, הוא יסיכם איתו שהוא רוצה את החיטים החדשות, לא יקבלה ממנו עכשיו, אלא לאחר זמן כשהתייבשו כל צורכם. לפיכך, אין פוסק עליהם לקבל ארבע שאין שבסלע. עד שיצא השאר בארבע לחודש ולישן. זאת אומרת, אם החיטים החדשות מארבע וישנות משלוש, אין פוסקין, אסור לפסוק על חיטים החדשות שהוא התחייב לתת לו אותם לאחר שנתייבש ארבע שאים תמורת צלע. אי אפשר, אסור לעשות דבר כזה, פוסקת הברייתא. ולמה אסור לעשות דבר כזה? כי כשהחיטים מיובשות, אז עדיין חסר מהשיעור של החיטים. כשהחיטים מיובשות, זה עוד לא בשיעור המלא, כי זה עדיין מיובש. אז בגלל שבסלע שהוא נותן לו עכשיו, הוא לא יכול לקנות ארבע שאים של חיטים של יבשות. רק מה? אלא של חיטים חדשות. אז יצא שעד שאם הוא ייתן לו לאחר זמן ארבע שאים של חיטים ישנות, אז מה זה יצא? ריבית. אז זה הסיבה פה שהברייתא פוסקת, שאם היו חדשות מארבע וישנות משלוש, אז אסור לך לפסוק על החיטים החדשות שהתחייב לתת לו אותם רק לאחר שהתייבשו, שיהיו ישן אחרי תמורת המחיר של החדש, כי זה ממש נקרא ריבית. כן, אמרנו עכשיו שהישן כשזה מתייבש טוב, אז זה אסור ללכת לעשות, אבל מתי כן אפשר? עד שיצא השאר לחדש ולישן. אם זה יהיה אותו תעריף, שגם החדש ימחר באותו תעריף של הישן, או שהפוך, אפשר לקרוא לזה שהישן ימחר במחיר הזול של החדש, שתיהם ימחרו בארבע שאים לסלע, שפה אנחנו אומרים שפה יכול לפסוק אפילו שאין לו ישנות. למה? כיוון שהוא יכול לקנות את זה אצל אחרים, כמו שהסברנו מקודם במשנה, באופן שיצא השאר. אז אם זה אותו תעריף חדש וישן, אז אתה כבר יכול ללכת למישהו אחר שכבר ישן את התבואה. מה זה ישן? עכשיו מישהו עכשיו מתחיל לשווק, אז בהתחלה זה חדש, ואחרי חודשיים שלוש הופך להיות ישן. אז אם זה אותו תעריף, אז אני יכול לסכם איתו. למה? כי הישן, אם הייתי רוצה עכשיו את החיטים, יכלתי ללכת לקנות אצל מישהו שיש לו כבר ישנות. אבל בקדם מצב שיש לו תעריף אחר, אז פה אסור לך לפסוק על החדשות שייתן לו את זה לאחר מכן. למה? כי זה ממש ריבית. אז אומרת ברוכים הבאים, עד שיצא השאר לחדש ולישן. אומרת הברייתא עוד הלכה, מה יהיה הדין? היו לקוטות. לקוטות זה עניים שלוקטים תבואה של מתנות העניים מן השדות, הם מוכרים את התבואה שלקטו בזול בכמה? מארבע. עכשיו למה? רש"י מסביר, כי הם, אנחנו בעין ב' עמוד ב' למטה. קצת סוגיה, בדיוק הסברנו את זה כבר כמה זה, אז בואו בעזרת השם תפס איתנו עוד כמה, תראו אלי זה. אז הרב יואב, אז אנחנו למטה בהיבט עמוד ב', אחרי איתנו רבנן בלקוטות. אם הלקוטות היו מוכרים את התבואה בזול מארבע, וכמו שרש"י מסביר למה, כי הם היו מערבים מינים שונים של תבואה משדות שונות, כי כל תבואה, כל שדה מולכים ומלקטים סוג אחר, אז לכן שלהם, הם היו מוכרים את התבואה שלקטו בזול, הם היו מוכרים בארבע. היא לכל אדם, כל מן אדם שמוכר תבואה משדה שלו, אז המחיר התבואה יותר יקר ונמכר משלוש. אז אותו הלכה כמו שראינו מקודם, בחדשות ישן, אותו דבר פה. אין פה סכין, אי אפשר לפסוק עם הבעל בית, כי אותו שר שמוכרים הלקוטות, שזה ארבע שאים לסלע, עד שיצא השר, וההלכה הזאת זה גם ללוקט וגם למוכר. ולמה? הגמרא תסביר עוד דקה. הכל פנים מסיים את הגמרא, אמר רב נחמן, אפילו שאמרנו בברייתא שאי אפשר לפסוק על הפירות, לפי השאר בזול, שמוכרים הלקוטות, וזה לא נחשב יצא השאר, זה דווקא אם אתה פוסק עם בן אדם לא אני, אתה פוסק עם בעל הבית, אז פה אתה אומר, אתה לא יכול עכשיו לסכם איתו על התעריף של הלקוטות, אם אתה קונה אצל בעל הבית עם התעריף אחר. אבל אם אתה הולך לדבר עם אני על הלקוטות, אז שם אני כן נותן. אבל פוסקים, רב נחמן אומר, פוסקים ללקוטות כשאר הלקוטות. זאת אומרת, לקוטות זה אני שהוא לוקט את התבואה מן השדות, אז הבן אדם מגיע לעני, הוא אומר, אני נותן לך כסף על מנת שתספק לי את התבואה לאחר זמן כפי המחיר של הלקוטות היום. אני נותן לך עכשיו כסף, תן לי את התבואה שתלקט בעוד שלוש חודשים. אז פה אנחנו אומרים שזה מוכר.
מה בעיה? מה
בעיה? אפילו שאי אפשר, לא, כי עכשיו אי אפשר, הוא לא יכול עכשיו ללקוט את התבואה שהוא רוצה, אותו אני. אין לו עכשיו את התבואה. עם כל זה אני אומר, זה כבר נחשב כמו יצא השאר לנקוטות. זה נחשב כי יצא השאר לנקוטות, וכמו שהסברתי בהקדמה, יצא השאר זה בסדר, אז זה גם נחשב כי יצא השאר לנקוטות וזה. מה שאין כן בעל הבית, זה בעל הבית הוא עצמו לא יכול לספק לך את הסחורה, והתעריף אחר את התבואה שאתה מוכר, כרגע אין לך את התבואה של הנקוטות, אז מבחינתך זה ריבית. עכשיו, הגמרא רוצה להסביר מה שלמדנו מקודם, שאמרנו היו לקוטות מארבע ולכל אדם משלוש, אין פוסקין עד שיצא השאר, וההלכה הזאת אמרנו שזה גם ללוקט וגם למוכר. אמר לרב נחמן, מה ישנה אם אתה פוסק עם הלוקט? אז מה אמרנו? אם אתה פוסק עם אותו לוקט של הלקוטות, אז מה אמר הרגע הזה רב נחמן? מותר לך לפסוק על שאר הלקוטות. איי, למה? זה לא השאר של הבלבטים. אבל אמרנו שמותר. למה מותר? דאי לסלי, כי אפילו אם לא יהיה ללוקט הזה התבואה, אז הוא ילך, יש כמה קבוצה של עניים, יש להם קבוצה עניים, אז הקבוצה הזאת, אז הוא יודע שכמו שאתם יודעים כבר מה דקה יצא השאר. כן, יצא השאר, מה נגע, ברגע שיש כבר אותו סחורה אצל אחרים, אז אפילו שאותו אחד אין לו, אז בכדי הצו יצא השאר מותר. אותו דבר פה. לקוטות לנקוטות אנחנו אומרים שזה מותר, למה? כי אפילו שעכשיו כשהוא משלם מראש, כמו הלוואה, כי כרגע לא לספק, אבל בגלל שהחבר הנוקט, יש לעני הזה, הלקוטות הזה, יש לו חברים אחרים לקוטות, והוא יכול ללכת להלוות מהחבר שלו הלוקט, אז זה נכנס לקטגוריה שלמדנו במשנה, יצא השאר, שאף על פי שאין לזה יש לזה, אז זה לא נחשב ריבית, זה לא נחשב כמו הלוואה, זה נחשב כמו שזה התייקר ברשות הלוקח, ככה הסברנו. אז אם ככה, טוען רבה, לפי שיטתך רב נחמן, שאתה מתיר לפסוק ללקוטות כשאר הלקוטות, אז אם ככה אני אומר אותו דבר, למה אני לא אתיר גם כן לפסוק עם הבעל בית לפי שאר הלקוטות, למה? כי בעל בית נמי, גם בן אדם מכובד, אם הוא רוצה, הוא יכול ללכת יזיף מלקות. זאת אומרת, הוא יכול ללכת ללוות תבואה מעורבת שנמצאת בידו. אז אם ככה אנחנו צריכים להחשיב אותו כאילו הוא כבר קנה, כמו כשיצא השאר לבעלי בתים. אז אם ככה, מה ההבדל לקוטות מלקוטות? אותו סברה אפשר להגיד גם אצל בעל בית. ותרץ את הגמרא, אמר לי, אז רב נחמן אומר, מה פתאום? אתה לא יכול להחשיב שאם בעל הבית אין לו עכשיו את הלקוטות, בגלל שהוא יכול ללכת ללוות מזה שכן אני את הסחורה הזאת, זה כבר עכשיו כאילו יצא השאר וזה לא ריבית, מה פתאום, למה? כי בעל הבית זילה בי מילסה למזף מלקות. אצל בעל הבית זה נקרא בן אדם עצמאי, בן אדם נורמלי, לא עצמאי, הכוונה בעל הבית, הכוונה לא אני. זה לא כבוד בשבילו, בעל הבית, ללכת לדפוק בדלת, בבקשה תן לי מהסחורה שהוא מסכן, ניקט שם בכל השדות במשך כמה חודשים, שמעורב שם כל המינים, מכל תבוע גידול אחר. בעל הבית זה לא לכבוד שלו. אז אם ככה, אתה לא יכול עכשיו לקרוא לזה, בגלל שיש לו אופציה, כאילו שזה כבר נקרא יצא השאר וזה מותר, נכון? צריך אם מבין מובן דבר כזה, נכון? מה שאין כן, הלקוטות לקוטות, זה אותו קבוצה. אין לו שום בושה מהחבר שלו. אז מבחינת הלקוטות, זה נחשב כי יצא השאר ומותר. ככה אמר רב נחמן לרבה. תירוץ ראשון. תירוץ שני, בואי תימה, הבעל הבית לא יכול ללוות מן הלקוט בשביל לתת ללקוח. לפי התירוץ הראשון הוא יכול, פשוט זה מתבייש, אז זה לא נחשב. לפי התירוץ השני, הבעל הבית אסור לו גם ללכת להלוות מעני בשביל לתת את זה לקליינט שלו. למה? כי מאן דיאב זוזה לבעל הבית, הפרש הפירי היא. כשהבן אדם הלוקח, הקליינט שלו, מגיע משלם ממנו כסף מראש, למה הוא הביא לשלם? הוא הגיע לשלם, ממי הוא הלך לקנות?
סחורה טובה.
בעל הבית, סחורה טובה. אז הוא מתכוון לקבל פירות סוג א', פירות מופרעים של בעל הבית, הוא לא רוצה ללכת תבואה מסלטים, תבואה מעורבת של לקוט ששווה פחות. מה הנפקא מינה בין שתי התירוצים האלו? יש לנו תירוץ ראשון, בעל הבית זילה במילסה למזף מלקות. תירוץ, תכלס מה הלכה, כמו שלמדנו פה בברייתא, שהיו לקוטות מארבע לכל אדם משלוש, אין פוסקין עד שיצא השאר בין הלוקט ובין המוכר, וכמו שעכשיו הסברנו את התא. מה הנפקא מינה בין שתי התירוצים תכלס אסור? אז הרשב"א מביא מאוד נפקא מינה יפה, שמה יהיה הדין באופן שהבעל הבית סיכם מפורש עם הלוקח, תשמע אם אתה בא לקנות אצלי, תדע לך, תיקח בחשבון שאני גם יכול לתת לך תבואה מסוג ב'. הוא מסיכם איתו מפורש, אין בעיה, אתה מכבד אותו, אתה בא אליי, אבל תדע לך, אני רק בתנאי שאני מסכם איתך שאם בא לי אני יכול לתת לך גם תבואה מעורבת של הלקוטות. אז בכזה מצב שלפי התירוץ הראשון, גם בצורה כזאת זה יהיה אסור, למה? כי אנחנו מסתכלים על הנורמה. הנורמה, בעל הבית לא הולך ללוות מלקוט, אז זה עכשיו כאילו שלא יצא השאר, וזה ריבית. אבל לפי התירוץ השני, אם הוא סיכם איתו מראש, אז זה נחשב כמו לקוטות מלקוטות, ואז זה נחשב בגלל שיש לו שני ויש לו יכול להגיע אליו, אז זה מותר. כך אומר הרשב"א. טוב, עכשיו הלכה חדשה.
ודאי, זה לא לפי כבודו, לפי התירוץ הראשון.
לפי התירוץ הראשון זה לא. יפה מאוד. עכשיו יחסית, זה לא עניין חדש, אבל יחסית אפשר פה... אמר רב ששת, אמר רב אונה, אין לווין על שער שבשוק. היא אסור ללוות כסף בדרך הלוואה על שער שבשוק. מה זה נקרא? רש"י מביא פה שתי פירושים, אז נראה רש"י בפנים. אני אגיד דבר ראשון בעל פה, ואז נראה רש"י בפנים. הפירוש הראשון של רש"י, הכוונה ככה, הוא אסור לו ללוות כסף בדרך הלוואה על מנת שאם הוא לא ישלם לו כסף עד, בוא נגיד הם מסכמים עד חודשיים, אם הוא לא ישלם לו בחזרה את הכסף, אז הוא ישלם לו את הפירות כפי שהיה השאר בשוק בשעת ההלוואה. אסור לעשות דבר כזה. למה? כי לא התירו לפסוק על הפירות לאחר שיצא השאר, אלא אם אתה נותן מהתחלה את הכסף ותורת עסקה, מקח וממקר. אז מקח וממקר, אם יצא השאר, אז אני אומר, אתה יכול לתת למוכר כבר עכשיו את ה-1,000 שקל, על מנת שהוא ייתן לך אחרי חודשיים, כי זה נחשב, בגלל שזה יכול להגיע אליך עכשיו, כי אתה יכול לקנות את זה עם מישהו אחר, אז אפילו שאחרי חודשיים התעריף עלה, זה נחשב כאילו שזה עלה ברשות הלוקח ולא ברשות המוכר, זה דווקא כשזה בתורת מקח או ממכר. אבל פה, בגלל שזה היה בדרך הלוואה, הוא הלווה לו 1,000 שקל, הוא אומר לו, תקשיב, אם אתה לא תשלם לי את ה-1,000 שקל עד התאריך הזה, אז אני אשלם לך פירות כמו שזה היה השער הנמוך, פה בגלל שזה בדרך הלוואה, זה הפירוש הראשון של רש"י, היה פירוש
העיקרי. גם לעלות, גם לרדת.
בדיוק. בדרך, לא, פה מדובר שיהיה בעיה אם זה בסוף יעלה. ואז הוא, בדרך כלל זה עולה. כן. אז רש"י דיבור המתחיל, רש"י דיבור המתחיל, אין לו וין על שער שבשוק. אז רש"י פה שתי פירושים. הפירוש הראשון, מה שאמרתי עכשיו בעל פה, תסתכלו. אני שמעתי, אין לו וין בדמעות בדרך הלוואה, על מנת שאם לא אשלם לך מעות עד זמן פלוני, אתן לך פירות כשער של עכשיו. דאף אגב, זה דרך מקח וממכך, דרך מקח הממכך למדנו עכשיו במשנה שערי, אם זה כבר יצא השער, אם כל זה דרך הלוואה עשו. זה הפירוש הראשון של רש"י. הפירוש השני של רש"י הוא בהלכות גדולות מפרש, שאין לו וין שאה בשאה על סמך שער שבשוק. זאת אומרת, אנחנו יודעים שנראה בעזרת השם, עוד לא למדנו את זה בגמרא, האמת זה בדף INA, שם יש לנו את ההלכה של שאה בשאה. אסור לך, בוא נגיד, כן, משהו שבדרך כלל זה עלול להתייקר, אסור לך לקחת הלוואה קילו חיטים, אמרת שאחזיר לך קילו חיטים. כי אם זה עלול להתייקר, אז כשאני אחזיר לך את הקילו חיטים, זה יהיה ריבית. זה ריבית מדרבנן שנקרא שאה בשאה. אז רש"י מביא פה בפירוש אני שהוא שומע בהלכת גדולות, שאסור ללוות שאה פירות על מנת להחזיר לאחר זמן שאה, שמא יתייקרו, ואז יש ריבית בשווי הפירות. ואז רב אונה מגיע ומוסיף אצלנו פה, זה דבר ש... אמר ששת אמר רב אונה, אין לו וין על שער שבשוק. שגם אם יצא השער, זה לא נחשב כמי שיש לו פירות ברשותו, שאנחנו אמרנו ששאה בשאה, אם יש לך את זה כבר ברשות להחזיר, רק טכני, הבן שלך לא פה, המפתח לא פה מותר, פה בכזה מצב זה לא נחשב ככה ועדיין אסור. זה הפירוש השני שרש"י מביא.
ואני שמעתי... ופה זה הלוואה?
והלכות מפרש אין לו וין שאה בשאה על סמך שער שבשוק, דנמה אוי וחיתה בענה וחיתה בשלה, עד שיבוא בני, או עד שימצא מפתח שבדף עיני עמודת וכזה מצב מתירים. פה אנחנו אומרים בכזה מצב שאסור לעשות דבר כזה. יש פה כן ריבית בשווי הפירות. למה? כי זה לא אותו דבר. כי בפועל אין לו. זה לא כמו שיש לך פירות בבית ופשוט המפתח נמצא אצל הבן שלך והוא במילואים, או ש... או ש... או ש... או ש... או ש... סיבה טכנית אחרת אתה לא יכול לתת, שעד אמרנו שאין בעיה של שאה בשאה. פה כרגע אין לך, אני לא יכול להגיד בגלל שיצא השער, אז אני אלווה לך כי זה כאילו כבר יצא השער, אז אני אגיד שזה יתייקר פה בשאה בשאה. זה הפירוש השני בדעת רב אונה.
שואל את הגמרא... אמרנו שאם יצא השער, אז אפילו שאין לו, נכון?
אם יצא השער אין לו, אבל בהלוואת שאה בשאה אני אומר אסור.
אז למה, מה הבקי? כי פה זה לווין ופה זה פוסקין? כאילו, בלשון?
כן, כמו שרש"י הסביר בפירוש הראשון, לכאורה, אותו רעיון, כן? כי פה זה משהו אחר.
פוסקין על הפירות, אבל לא לווין על
הפירות. כן, אבל פה אתה עושה פה הלוואה שאה בשאה, ואתה עושה כאילו קומינה, שלא יצאה בשאה, כי זה כמו שאמצא מפתח. כרגע אין לך, באמת יצא השאר, כרגע אין לך בבית. זה לא כמו באמת שיש לך בית, כרגע אתה הלוות ואין לך. אתה סיכמת שמה שאתה תחזיר את הפירות בתעריף, אותו פירות כאילו שזה תעריף הזול, בגלל שזה יצא השער אתה רוצה לסמוך. אין לנו, הלכה ששאה בשאה תמיד אסור, רק מתי, בשתי ציורים. או שעד שאמצא בני, עד שאמצא את המפתח, באופן שיש לך באמת את זה, יש לך יכולת להביא פה אליך, אז פה אני לא מתיר, פה הייתי חושב, בגלל שיצא השער, אז אני אגיד אותו יותר כמו שיש במשנה שיצא השער, אפשר לפסוק על הפירות, זה לא אותו דבר.
רגע, לא הבנתי, למה הוא לא יסתכם איתו, תשמע, הפירות האלה עולות 100 שקל, כאילו הלוות לי 100 שקל. מה הבעיה?
אז תראה, רבנן אוסרים.
לא.
רבנן אוסרים, כי...
אני לא מחזיר לך פירות, כאילו קניתי לך, שהלוות לי 100 שקלים.
מה שאפשר לעשות, אתה יכול להגיד אחרת.
לא, הלוות לי 100 שקלים עכשיו.
אבל לא עושים הלוואה, אתה לא מלווה 100 שקל, כי אם הוא רוצה להלוות 100 שקלים, אז הוא אמור ללכת לקנות את זה ממנו. תביא, תקח 100 שקל, תקנה לי את זה. הוא הולך עכשיו מלווה את הזה, הוא אומר, אני לא רוצה 100 שקלים, אני רוצה בחזרה מה שאתה מלווה לי. הגיעו חז"ל ואומרים ריבית
בחזרה. לא, זה ברור.
שאה בשאה אסור, אז פה אי אפשר להגיד שזה כאילו.
כדי שיוכל לתת לו את הפירות.
אז אפשר, אז אם הוא רוצה בדווקא, הוא יכול ללכת לקנות את זה ממנו. זה הכי טוב, אבל הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לקנות, הוא רוצה בחזרה את החיטים, קשה להשיג את זה. הוא אומר, אבא, תן לי את השאה שחיטים גם אחרי 3 חודשים. מגיע רבנן אומרים, אסור, ריבית. שאה ושאה, בדבר שעלול להתייקר, זה ריבית.
רגע, שאה זה שאת אומר לו,
תראה את זה בדף
העיני. תביא לי את השאה?
מה?
אמר לו, תביא לי שאה.
לא, אני אומר לך, אני מלווה לך קילו חיטים, אחרי חודשיים אני אחזיר לך קילו חיטים.
אז מה זה אומר שאין לו? יש לו.
מה?
יש לו את זה.
לא, למה הוא מלווה?
כי הוא מלווה את זה, יש לו את זה עכשיו, זה אצלו.
כן, אתה מלווה ואתה הולך להחזיר אחרי 3 חודשים.
אתה אומר שזה נקרא כאילו שאין לו להחזיר?
ברור שאין אוכל
לזה. במילים אחרות,
זה לא כמו שיש לך מחסן והמפתח נמצא בבני ברק ואתה עכשיו בנתניה ואין לך. אתה מלביק, אתה רוצה עכשיו לעשות פה לחם, אין לך בזה בבית. אז יש אופנים של מרן נגיד בדף העיני, שאם הוא אומר עד שיבוא בנו עד שימצא מפתח, שזה עד לקדם מצב, אני אומר שזה נצטנר שלב. למה? כי זה בגלל שיש לך כבר ברשותך, אז באותו רגע שהלבטה כאילו החזרת לו כבר.
אז מה קורה עם השכינה? מה היה קורה עם השכינה שבאה והלבטה כאילו קמח?
אז זהו,
להחזיר את
זה. זה לא הכוונה. קמח זה דבר ש... לא, כי קודם כל בדרך כלל שכנים מחזיכים מיד, תוך יום יומיים.
לא, לא החזירה.
אבל גם קמח...
לא החזירה, שכחה, לא היה נעים להגיד לה.
זה בעיה? אולי.
נזכרה אחרי חודש.
יש לי ספר בבית של הרב הגדול שפוסק,
צריך
להסתכל. בכזה מצב, אם היא לא החזירה אחרי שנה וזה התייקר, אז יכול להיות באמת שיהיה לה בעיה להחזיר, תמיד צריך לקנות את זה בכסף ולא תמיד שזה יקנות. לא, באמת, כאילו כל בכאלו מצבים אפשר להיכשל, אבל אין פה בכאלו מצבים בגלל שבדרך כלל התעריף לא עולה כזה מהר. מחזירים מיד, אז זה לא נקרא סעה בסעה, זה משהו שבדרך כלל עלול להתייקר.
אם עכשיו קנינו קמח עכשיו במקום במבצע, ועכשיו השכינה באה ולקחה קמח.
מדברים על זה, זה לא.
היא קנתה עכשיו קמח במקום אחר יותר יקר בשביל להחזיר.
זה לא ריבית. כי מה זה קשור אליך, מה המחיר? אתה קיבלת בחזרה משהו הלבטה, וזה משהו שלא התייקר, כאילו, זה לא ריבית. השאלות של הריבית זה חברות.
זהו.
זה כן בעיה אומרים, אז לכן יש כאלה אומרים שלא מקפידים, אבל יש כאלה מקומות שזה הבדל גדול. מי צנבים תירוש, יש לך תירוש.
כן.
שזה 8 שקל, 9 שקל.
נכון, ויש...
יש לך תירוש של 21 שקל, 22, 100% טבעי, וצבא. אז זה הבדל גדול באמת. אז אם אתה אומר לו מכילה, זה... או ביצה לארג', ביצה מדיום. זה שאלות שבאמת מדברים על זה.
בדיוק.
זאת אומרת, אם אתה הולך ואתה בנווה ממנה, ואתה נתקעת בלי ביצים ביום שישי, עשה לך טובה, אני אביא לך 10 בינוני, איך קוראים לזה? מדיום.
מדיום.
ואז אתה תמיד קונה בבית לארג'. אז אתה הולך לחזרה ביום ראשון, קונה עצמך
לארג'. עכשיו
אתה אומר, אני לא מקפיד, נעשה לי טובה, נחזיר לך 10 זה. אז יש כאלה אומרים שזה שאלה?
אם אתה אומר לו, קח את זה מתנה.
אז אם אתה אומר, קח מתנה, צריך ללכת להגיד את המתנה, ויש כאלה אומרים שהמתנה פה זה הרמה, כי אתה אף פעם לא דופק אצלך בשכן ונותן מתנות. אתה נותן את זה מתנה בגלל הלוואה שהיא עשתה לך.
כן,
זה
לא קשור לריבית.
יש כאלה אומרים, אם זה לא מקפידים, עוד פעם, תמיד בין מצורות האלו בסוף יקילו, כי תכלס תחזיר. אז זה הפתרון, אומרים שאני באמת מוחה לך, אני לא מקפיד מבחינתי, זה לא ריבית, אבל עדיין יש כאלה מאוד צריכים כן להקפיד, הבנת, לא להגיע לשאלות האלה. הבנת, החזרת זה. או שהפתרון הוא מה שיש כאלה עושים, שפשוט מוסיפים את הכסף באמת. זאת אומרת, בוא נגיד, יש כאלה אומרים, אתה מסכים שאם שווי של 8 ביצים של מדיום, זה כמו שווי של 6 לארץ', אז כאילו, אם הוא באמת אומר, אין פדה בזה, יש כאלה שנכנסים ככה, או שהפוך, אתה מחזיר משהו, אתה מחזיר פחות, אתה מסכים עוד שקל 2, כאילו. תמיד צריכים, באמת, יש בכל דבר שאלות, אפשר להתקע. יש שאלות באמת שאנחנו גרים בבניינים, זה יותר מצוי.
בואי, יש כאלה גם מלווים הפעם לא מחזירים.
זה יש מלא גם, לצערנו
עליו. ואתה?
באמת כאלה. הנה, השכנה שלי הלבטה 7 ביצים לפני פסח. נסענו לכל הפסח בסוף, ואתה... עכשיו תשכח מהביצים עכשיו. אתה מבין?
ואם עכשיו יתקלו הביצים עכשיו?
מה?
יתקלו הביצים, איך אפשר לקבל את הביצים ממנה?
אם יש איתם תעריף של ביצים, זה באמת אולי שאלה.
בטח.
אבל נראה לי שביצים גם כן עדיין היום יש לזה שער קבוע. אבל עדיין זה לא משהו שעולה פעם. זה עולה פעם בכמה שנים.
לא, עכשיו בשעניות כל המשלם.
כן, אבל פעם בכמה שנים.
המדינה מעלה את כל המחירים של כל המוצרי יסוד.
אבל פעם בכמה שנים.
לא, אבל עכשיו יש הרבה התייקרויות.
אז זה באמת בעיה.
אז איך אפשר לקבל ממנה את הביצים חזרה?
לא יודעת. בעיה מגבלה.
טוב, זה באמת שאלה.
על הדולר,
עכשיו זה דולר. פוסקים מדברים על השאלה, דיברנו על הדולר. יפה מאוד, הדולר זה שאלה באמת יכול להיות, יפה. הלוואה דולרים, אז מה? אז עוד פעם, אז התשובה קודם כל כי אתה גר בחוץ לארץ, הדולר מבחינתך זה כמו שקל פה. כן, אתה קיבלת לדולר, אז צריך לדעת על הדולר. כאילו גם אם זה היה אצלך בבית, זה גם היה עולה ויורה.
אבל פה בארץ.
פה בארץ יש כאלה אומרים באמת זה יותר שאלה, צריך להסתכל חבל אחד, צריך להביא את זה פה. אני אביא את זה אולי פה, ככה כל שאלה הוא פוסק ממש, המחותך הכל יפה, רב פוסק. הוא בריבית מסקר מהארץ הכי גדול, הרבינט. הראש שלו בזה. כל הארצות קוראים לו בכל הארץ, הוא בריבית. כל הראש שלו, כל החיים זה בריבית.
מבין.
כן, לא שמעת ממנו אף פעם הרצאה? תדבר בכל מקום. יש לו קווים, יש לו שיעורים.
איך קוראים לו?
הרב פנחס וינד נראה לי.
וינד?
וינד.
דלת.
רב יוד נין דלת.
יוד דלת, נו, זה מה שאני אומר.
וינד. הוא תלמיד חכם גדול, חסיד בלז, והוא ממש התמקצע בזה, וכל הזמן קווים. אז השאלה שהוא שאל עכשיו זה באמת אחת מהשאלות הידועות, רבי הרצל, שאלה מאוד טובה. בוא נתקדם. אז אנחנו אמרנו פה, אמר רב ששת, אמר רב הונא, אין לו בין על שער שבשור, והבאנו את שתי הפירושים. אמר לרב יוסף בר חמא לרב ששת, ואמר אלי, יש כאלה אומרים שרב יוסף בר אבא אמרה את זה לרב ששת. ומי אמר רב הונא, אחי, האם רב הונא אמר שאסור ללוות על שער שבשור? והבאו מיני מרב הונא, שאלו את רב הונא, אנה בני בירב, דייס ובתשרי. בני הישיבה שלובים כסף בתשרי, ופרה בטבת, הם משלמים בטבת פירות כמו התעריף של תשרי. אז שאלו את רב הונא, האם שרה או אסיר? ואמר לו, רב הונא אמר מותר. למה? כי אחיתה באיני ואחיתה בשילי. כי מצויים חיתים בערים שסמוכות איני ושילי, ואי באיה, אם הלווים היו רוצים, אז אבנה הם היו יכולים לקנות את החיתים באותו כסף שלבו ממנו, איפר אליהם היו משלמים בטבת. אז יוצא שאין פה שכר המתנת מאות, ככה אנחנו רואים מפורש. אז מה אנחנו רואים מפורש? זה נקרא בדיוק מה שהסברנו ברש"י, פירוש הראשון רגיל, שהסברנו שאין לווין על שער שבשוק. פה אנחנו רואים מפורש שרב הונא עצמו פוסק שמותר ללוות על שער שבשוק. כן. כי מה הם ילוו פה? הם ילוו פה כסף, כן? הם ילוו פה כסף בתשרי. מה הם שילמו בטבת? פירות כמו התעריף של תשרי. ומה רב הונא אמר מפורש שמותר? למה? כי בגלל שמצויים חיתים שם בערים הסמוכות, אז אם הרולובים הם יכלו לקרוא, זה נקרא כאילו יצא השער, אז מותר. אז פה אנחנו רואים מפורש שרב הונא עצמו פוסק שכן מותר. תרץ את הגמרא, באמת רב הונא חזר מהפסק שהוא אמר בהתחלה. מעיקר הסבר רב הונא שאין לווין, כמו שאמרנו פה רב ששת בשם רב הונא בהתחלה, אבל כיוון נשמע לעד אמר רבי שמואל בר חייא, אמר רבי אלעזר שכן לווין, אז הוא חזר בו ואמר שיהיו נמי, אז הוא גם אמר שלווין. אז בקיצור, בכזה מצב באמת כן מקילים בלווין על שער של השוק. עוד ברייתא חדשה אומרת הגמרא, תנו רבנן, המוליך חבילה ממקום.
רש"י אומר לשון אחר, לווין חיתין ופורין חיתין.
כן, ללשון השני
של... לא, לא באות.
לא, אני אסביר לכם מה הכוונה פה רבי יואב. לפי הלשון השני, הוא מתכוון להגיד, לפי הלשון השני שהבאנו מקודם, שאין לו בין השאר שבשוק זה נקרא שאה בשאה, לפי הלשון הזה אותו דבר פה היה, כן בדיוק. כן. תנו רבנן, המוליך חבילה ממקום למקום. בן אדם נמצא פה, בוא נגיד, אפשר להגיד את זה לשתי הכיוונים. אנחנו, בן אדם נמצא בארץ ישראל, פה החבילה הזאת היא נמכרת בזול, אבל אתה יודע שבחוץ לארץ
יש מחסור בזה. באילת,
לא, באילת.
באילת, זה בלי מע"מ.
יש מחבילים. לא, זה הפוך, אז מאילת לפה עכשיו.
כן.
זאת אומרת, אתה נמצא בחבילה, אתה נמצא באילת, שהחבילה שם נמכרת בזול. נמכרת בזול. ועכשיו אתה מוליך את זה למקום פה, שאתה יכול למכור את זה גם ביוקר. למרות שאתה לא משלם מה.
אתה לא משלם.
תנו רבנן, המוליך חבילה ממקום שנמכרת בזול למקום שאתה יכול למכור את זה ביוקר. הוא נמצא במקום, כמו שאמרנו פה עכשיו את המשל, הוא נמצא במקום באילת, ששם מוכרים את זה בזול. הוא רוצה לקנות פה את כל הסחורה, ולמכור את זה עכשיו בארץ, שמוכרים את זה ביוקר. אז אותו אחד שמוליך חבילה ממקום למקום, ואז הוא רצה ללכת לעשות את הדבר הזה, להוליך את זה למקום שמוכרים את זה ביוקר. אם מצאו חברו, החבר שלו מוצא אותו במקום הזול, במשל שנתנו זה אילת, ואמר לו, אומר לו, אל תטרח להוליך את זה למקום היוקר. תנה לי, תן לי את זה פה במקום הזול. אני אוליך את החבילה למקום היוקר, ואני אמכור, אתה תשב ותלמד בכולל. אני אעשה לך את העבודה. תן לי להשתמש עם הכסף שאני אקבל שם, תמורת הצרכים שאני צריך, עד זמן. יגיע זמן הפיראון, אני אעלה לך כדי שמעלה לך באותו מקום שם ביוקר. מותר לעשות או לא? אז אנחנו עוברים לדף היומי, דף ע"ג עמוד א', אומרת הברייתא ככה. אם החבילה נמצאת ברשות המוכר, אם זה נמצא באחריות של המוכר, עד שתמכר, זאת אומרת שהמוכר קיבל שאם תיאנס בדרך, אתה תיסע בדרך, פתאום יקרה לך איזה משהו, לא תצטרך לשלם, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שמותר. למה? כי בגלל שכל זמן שהחבילה לא נמכרה, אין פה הלוואה, זה רק פיקדון, כי זה ברשותו, ורק לאחרי שהוא מכר את זה במקום היוקר, אז הוא לווה את הכסף שקיבל תמורתו, אז לפי זה יוצא, כשאחר כך הוא משלם, מה הוא משלם? לא ריבית, מה שהוא לווה. כי מתי התחילה הלוואה? אחרי שהיה לו את הכסף היקר. אז אחר כך הוא מחזיר את אותו כסף, זה לא עכשיו שהוא ליווה לו ב-100, הוא צריך לו ב-50. זה דווקא אם החבילה נמצאת ברשות המוכר מותר. אבל אם ברשות הלוקח, הוא אומר לו, תקשיב, אתה תשב ותלמד, אחריות הכל עליי על הלוקח. אז מתי זה יצא מרשות המוכר?
לא רגע.
אז יוצא שהוא מביא לו הלוואה, ותמורת הלוואה הוא מחזיר לו, הוא הביא לו הלוואה שעכשיו פה בארץ הזה לו זה שווה 100, ותמורת שהוא ילך ויסחר שם הכסף, אז הוא יקבל לו 150, כן? וכזה מצב אנחנו אומרים שאסור, כי הוא משלם יותר ממה שהוא לווה, כי זה נקרא הלוואה. ממשיכה הברייתא, אותו דבר עוד הלכה, מוליך פירות ממקום למקום.
מה זה נתן לו, כאילו?
מה?
הוא קנה בזול, והוא מכר ביקר, והוא גם משלם ביקר.
לא, אני אסביר לך מה הוא נתן לו, בדיוק הלוואה הוא נתן לו. הוא מי שקנה בזול זה לא ה... זה ה... בן אדם הזה, הוא אומר לבן אדם, אתה אל במקום לנסוע לירושלים, תמכור את זה יקר, תן לי, אני אעשה לך את העבודה, אני אמכור את זה ביוקר, ואחר כך תן לי להשתמש עם הכסף שאני אקבל חודשיים, שלוש.
אה, להשתמש עם הכסף.
כן, ואחרי יגיע הזמן הפירעון, אני אשלם לך בדיוק מה שתכננת לעשות את כל הנסיעות. זה בדיוק הלוואה וריבית. אבל אם הוא אמר לו, האחריות עליי עד שאתה תמכור.
אז יוצא שם... גם אחרי שהוא מכר, אז עבר זמן, הוא ישתמש בכסף. לא.
אם זה היה ברשות המוכר עד המכירה, אז יוצא שמי מתי התחיל ההלוואה? מהתעריף היקר.
ואם אתה שום אחר?
אז הוא מחזיר לו את אותו תעריף מאז שהלווה. בדיוק,
מה שום אחר?
אבל אם הלווה מתחילה מאז שהם עדיין באילת,
אין פה ריבית.
יוצא שהוא מלווה לו סכום של 100, ואחר כך מחזיר לו 150. אז זה נחשב ריבית. ממשיכה הברייתא, כן, זה במובן 100%, משהו פשוט. ההלכה מאוד פשוטה. ממשיכה הברייתא, אותו דבר הרעיון המוליך פירות ממקום. בן אדם נמצא פה במקום שהפירות פה מוכרים מאוד בזול, יש מקומות מחוץ לארץ גם, כי אתה יכול למצוא פירות מאוד בזול. הוא מוליך את זה למקום ששם אפשר למכור את אותו פירות ביוקר, יש שם מחסור. אותו סיפור, הוא מצאו חברו, החבר רואה שהוא מוליך כל מיני פירות טונו. הוא אומר לו, תשב, תשב תלמד, ואמר לו, תנם לי, אני אוכל את זה פה. אני אוכל את זה פה. ובזמן פלוני, שאנחנו, אני ואתה נהיה במקום היקר, אז אני אעלה לך פירות שיש לי באותו מקום, ואז יצא שלא יפסד את הכלום. אתם הבנתם פה את הסיפור?
כן.
במקום שאתה תתרח ועכשיו תוכיל את, תוליך את הפירות למקום היקר ותעבוד קשה, אומר, תן לי את זה פה, אני יש לי עכשיו אירוע, אני אחסה לך את פה, את כל הפירות פה. עכשיו, ובזמן פלוני, שאנחנו שנינו נהיה במסוף, אני אהיה לנו אירוע גם במקום היקר, אז אני אעלה לך את הפירות שיש לי באותו מקום שם, ואתה לא תפסיד כלום. אז מה הלכה הלכה ככה? אם יש לו באמת פירות באותו מקום, באותו רגע שהוא אוכל את הפירות של באותו זול, מותר, למה? כי מיד שהוא מקבל את הפירות פה במקום
הזול,
אז הוא זוכה בפירות שיש לו באותו מקום, אז זה הופך להיות חליפים. זה לא הלוואה, זה נקרא חליפין. אז אם ככה, אין שייך בחליפין איסור ריבית. מה שאין כן ואם לאו, אם אין לו פירות באותו מקום, רק מה? הם שתי ניסו לאירוע במקום היקר, אז הוא ילך ויקנה אז פירות וזה. אז זה אני אומר אסור, למה? כי זה ממש נקרא הלוואה. הוא מלווה לו עכשיו את הפירות בזול באירוע ומשלם לו פירות במקום שהם יקרים, זה נקרא הלוואה בריבית.
ואם זה הגבליות?
מה?
אם זה הגבליות, שעד שזה יהיה כבר, זה לא יהיה אותם הגבליות. הוא אמר לו, תן לי עכשיו 100 קילו עגבניות,
אני אחזיר לך 100 קילו עגבניות. אחר כך אני אחזיר לך את העגבניות.
אותם 100 קילו עגבניות. באותו רגע יש לו, יש לו אותם. אבל הוא צריך לבוא עוד שבועיים הם נפגשים. השבועיים העגבניות כבר לא יהיו.
לא, אבל זה חליפין באותו רגע. אם היה לו כבר את החליפין במקום...
שזה אני שואל. אותם עגבניות כבר לא יהיו. הוא צריך להביא עגבניות אחרות. האם זה אותו הדין או לא?
לא יודע. הבנתי מה שאתה אומר, כן, נראה לי שכן, כי הרעיון פה שזה נהיה פה, העסקה לא עסקת הלוואה, זה עסקת חליפין. עסקת חליפין, אז באותו רגע חליפין. עכשיו, בפועל לא תקבל את זה, תקבל משהו אחר, אבל לא היה פה הלוואה. כי בפועל איך שאתה הבאת לו את הפירות בזול, הוא כבר קיבל תמורתו משהו. הלוואה זה נקרא אגר נאטר. הוא מקבל תוספת.
לא, לא, ברור, אז עכשיו, על אותו משקל, זאת אומרת, הוא יכול למכור את העגבניות שהוא עשה איתו עסקה כבר?
לכאורה כן, כי הרעיון פה שזה לא ריבית, כי זה לא היה פה הלוואה, כן? ממש כן.
אותו דבר.
כן, אותו דבר.
אם זה...
כן, אם זה הסברה, שזה חליפין כמו שהם. ממשיכה הברייתא, אותו דבר, דוגמה שלישית והחמרים. חמרים זה נקרא בעלי החמורים שהם מסתכרים איך המשכורת שלהם, כי הם מובילים תבואה ממקום מזון, אותם כל הבעלי החמורים, זה המשכורת שלהם, עושים מובלות, מביאים את התבואה ממקום מזון ומוכרים אותה ממקום היוקר, אז אותם חמרים מעלים במקום היוקר, הם מותר להם לקבל כסף מבעלי בתים עשירים במקום היוקר, ולהשתמש בכסף הזה לתקופה שהם רוצים, על מנת לשלם להם לאחר זמן תבואה כבמקום הזול. תבואה כפי השאר שנמכר את התבואה במקום הזול, ואינם חוששים, אין לנו בעיה מיסור ריבית. למה? כי הם קונים את התבואה במקום הזול, הם קונים את זה עבור מי? עבור המלווים כביכול. עכשיו, והם מביאים להם אותם לעיר. אז בגלל שבמקום הזול, שווה התבואה כפי דמי הלוואה כביכול, אז זה כבר לא ריבית. תסתכלו רשי, איך שרשי מסביר את זה, אולי תבינו יותר. ממש פשוט. והחמרים הם מעלים במקום היוקר, המקום הזה לא חוששים. רשי מסביר, החמרים המסתכרים בתבואה, ומביאים ממקום הזול למקום היוקר, את התבואה שהם הם, 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 הם נמצאים במקומות מסוימות הרבות.
הם קיבלו את זה עכשיו בתור הכסף?
הם, בגלל שיש להם חמורים, יש להם כמו בזמננו מסעיות. הם מרגע מגיעים לכל מקום. עכשיו, הם בפועל משלמים על התבואה הרבה יותר זול. עכשיו, הם מגיעים עכשיו למקום היוקר, אין להם עדיין את התבואה. אבל הבית השיר אומר, הוא לא מסתכל על עושר עד, רמי לוי, איפה יש שקל יותר זול. הוא אומר, פה המקום היקר, קח עכשיו את ה-1,000 שקל, ותביא לי תמורת זה כמו התעריף פה של 1,000 שקל, אפשר לקבל 5 קילו רק. עכשיו, החמור הזה לא נותן לו עכשיו 1,000 שקל מזה, הוא הולך להביא לו מהמקום, מהמקום הזול ששם ב-1,000 שקל אתה יכול לקבל 40 קילו.
זה דבר, כמו שאתה קונה עכשיו מקום זול, הוא קונה בטוביות.
לא, אז פה זה משהו אחר אומר, זה רש"י מסביר. פה החמרים המסתכרים בתבואה, איך הם מסתכרים? מביאים ממקום הזול למקום היוקר, מותר להם לקחת מעות מבעלי בתים עשירים במקום היוקר, שהם לא משלמים עכשיו את התבואה, על מנת ניתן להם לזמן פלוני, זאת אומרת, מה נקרא למה פלוני? הם כאילו עכשיו הולכים להשתמש בכסף הזה חודש, חודשיים? עד חודשיים, השיר יש לו עכשיו כסף, לא צריך... הוא אומר, אחרי חודשיים תביא לי את ה... עושה כבר הזמנה מראש, נותן לו את הכסף כמו התעריף היקר, ואחרי חודשיים תביא לי את התבואה אליי הביתה. על מנת ניתן להם זמן פלוני, הפירות קישר במקום הזול, פה אני אומר שמותר, ואין כאן חוששים שיהיה ריבית, שכר, המתנת ומרות, ופה, למה? אז בואו נחכה כבר, מה שהסברתי קודם בעל פה, אז הגמרא מיד שואלת. שואלת הגמרא, לכאורה מה היא טעמה? למה אין בזה ריבית? הרי כל הסיבה שהחמרים תורכים עבור המלווים וקונים להם פירות במקום הזול, מביאים אותם לעירם, זה רק בזכות מה? בזכות ההלוואה שהם קיבלו. כי הרי כשהעשיר נותן לו את הכסף, הוא לא שם לו את הסטוק על המקום. עכשיו הוא נותן לו, עכשיו הם הולכים לתרוח באמת למול, תמורת זה הם הולכים למול, אז זה נקרא ממש שהם מקבלים פה.
טוב, כאילו, אבל הוא מתכוון... יש במקום השני את התבואה הזאת, שהוא כבר יודע שהוא יכול לקנות אותה.
בוא נראה.
זה כאילו שעכשיו מישהו מזמין איזו סחורה בחנות מסוימת, והחנות קונה את זה במקום מסוים, כמו נגיד אושר עד, הוא קונה סחורה במקום יותר זול כדי למכור אותה. כן. אז אין לזה סוף, אם לא, אז אי אפשר לקנות כלום בזול ולמכור ביוקר.
כאילו, הכוונה שהגמרא שואלת פה זה שאולי כזאת, שלכאורה פה החמרים הם הולכים לעבוד קשה והם הולכים לקנות להם את הפירות במקום הזול, הגמרא עכשיו מבינה בקושייה למה, זה כאילו בשכר הלוואה.
מה זה שכר הלוואה? כל סוחר שמוכר סחורה, באת לקנות מקרר, זה שמוכר את המקרר, אין את המקרר באותו רגע, הוא מזמין לך.
זה הגמרא מסבירה, זה הגמרא
מסבירה. שהוא מזמין לך את זה, הוא מחפש איפה שיקנה את זה יותר בזול. אז מה עכשיו הוא מקבל ריבית?
יפה. הגמרא שהולכת לתרץ ממש אותו מילים בצורה אולי כן, אותו רעיון. שמה שהם תורכים עבור העשיר זה לא בגלל המתנת אגרנטר. מה פתאום? מתרץ אמר, הפאפה אמר, הם תורכים עבור העשירים זה לא בגלל ההלוואה, בגלל האגרנטר כל התיחה. את פשוט ניחא להו, לחמרים הם עדיפים להיות שליחים של העשירים ולקנות עבורם בכסף של העשירים, למה? דמגל ללאותריה, על ידי הכסף האלו שמחזיקים ביד אותם חמרים, הם ניכרים כמו סוחרים גדולים, ואז הם מגל ללאותריה, בלבטים שלמקום הזול, נותנים להם בהקפה, ואז יוצא שהם מרוויחים בכך. אז יוצא, הגמרא הבינה עכשיו הקושייה, שיש פה ריבית, מה הריבית? כל הטרחה שהם נוסעים מפה לפה, זה רק בגלל הלוואה שהם קיבלו, זה רק מה פתאום? הם עושים את זה לאינטרס שלהם. הם לא עושים את זה בשביל ההלוואה שהם קיבלו. מה פתאום? זה נוח להם. אומרת הגמרא, תסתכלו מה שרש"י מסביר, דיבור המתחיל, רב פאפה אמר ניחא להו, דמגל ללאותריה, על ידי מהותיו של זה הם ניכרים סוחרים, ומכירים אותם בלבטים של מקום הזול, ונותנים להם בהקפה ומסתכרים אצלם, ואפילו לא היה זה ממתין להם שום זמן, אלא להביא לו מיד, בוא נגיד השיר הזה אומר, תביא להם מיד את הסחורה, נוח להם לתרוח ולהיות שלוחים לקבל אליהם החיות הדרך על כך, הם מעדיפים ללכת לתרוח, ושכולם יראו איזה סכומים הם מחזיקים ביד, שמתעסקים פה עם השירים, ועד אנשים סומכים עליהם, שיש להם את הכסף להניח וזה, אבל זה יהיה אותו דבר, הם היו תורכים ואומרים, אם השיר הזה אומר, הם תורך את הכסף, שים לי עכשיו את הסטוק, אותו דבר הם היו עושים, אז אם ככה זה לא הריבית פה של תורכים בשביל האגרנטר הזה. ניחא ללאו מגל ללאותרא, דמגל ללאותרא, זה תירוץ של רב פאפא. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, רבא חנה רי דרבי קאמר, אותו רעיון שמה שהמלווים תורכים זה ניחא להו דמוזלה גבאיו. זה מה שאתם אמרתם, בדיוק, ברוך שכיוונתם. זה רב יואב אמר את התירוץ הזה, שעל ידי שמוכים את התבואה במקום הזול, אז כולם מוכים להם יותר בזול בשביל שירוויחו קצת, כי הרי בתבואה שהם קונים עבור המלווים, הם לא מסתכרים בכלל. אז אם ככה, שואלת הגמרא, מה בנאו, מה חילוק להלכה בשתי הטעמים, תכלס מותר, מה ההבדל בהלכה? אומרת הגמרא, איכא בנאו תגר אחדת, סוחר חדש. שהטעם של רב פאפה שייך גם אצלו, למה? כי אם יהיה לו מלא כסף שהוא מחזיק בכיס, כאילו הלוואה, כסף של עשירים, אז יהיה ניכר על ידי זה כסוחר גדול, ואז הוא יבוא לאושר עד וזה, ימכרו לו בהקפה, כי הוא באמת סומכים עליו, רואים עליו איזה סכומים הוא מחזיק בכיס מהעשירים, אז ימכרו לו בזול. אבל הטעם של רב פאפה לא שייך אצלו.
לא רק זה, הוא גם קונה כמויות. הרי העשיר לא הזמין ממנו עכשיו איזה, סתם דוגמה, 10 קילו קמח.
כן.
בשביל מינו כמות רצינית, אז לכן גם פה הקנייה
יוצאית. לא זו שפה, נכון. אבל הטעם של רב אחא לסוחר חדש לא שייך, למה? כי בגלל שהוא סוחר חדש, לא יאמינו לו במה שהוא אומר, שהוא לא מרוויח בסחורה הזאת. לא יאמינו לו, כי הוא סוחר חדש, לא מכירים אותו. אז זה נפקא מינה.
מה זאת אומרת הוא מרוויח?
מה היה הטעם של רווחי ברידא רבינקא? שמה שהם תוכחים עבור המלווים, כי הם רוצים שימכרו להם יותר בזול. הם רוצים שימכרו להם יותר בזול, בשביל שירוויחו בעת, כי הרי בתבואה שהם קונים עבור המלווים, הרי הם לא מרוויחים, כי זה אותו כסף. אז יש להם אינטרס לתרוח עבור המלווים, כי על ידי זה כל המוכרי התבואה ימכרו להם יותר בזול, ואז יהיה להם קצת רווחים. כמו שאמרתם, כאילו הם ילכו, הם יתאמצו ו...
לא, הם קונים גם יותר כמות, הם עושים הזמנה, מה? אם הוא בא עם
העגלה... אבל כל הטרחה שהוא עושה זה לאינטרס שלו, זה התכלס של שתי התירוצים.
כן, אבל מה זה נקרא שקונים להם קונים?
אבל אם זה סוחר חדש, הוא הרי העשיר נמצא במקום יקר. הוא עושה את כל הטרחה והוא נוסע לקנות במקום הזה, זה לא בשביל ההלוואה שהוא קיבל עכשיו שיש מחזיק כסף בכיס לחודשיים עד שהוא נותן את זה לזה.
הוא מתכוון
להרוויח. הטרחה של שתי התירוצים זה האינטרס שלו, בדיוק כמו שאמרתי. אז הגמרא מסבירה את זה כשתי תירוצים. אחד שהוא רוצה להראות לכולם שמה שיסמכו עליהם. תירוץ שני, שדרך זה מוכרים להם יותר בזול בשביל שירוויחו מעט.
מה זאת אומרת שיסמכו? אם הוא לא יבוא עם כסף, לא יקנו, לא ימכרו לו, מה?
אז זה התירוץ הראשון. והתירוץ השני גם כן, שמה שתוכים עבור המלווים, על ידי זה מוכרי התבואה במקום הזה, הם מוכרים להם יותר בזול.
ברור, כי הוא בא לקנות כמות.
אבל בסוחר חדש אין את הטעם הזה. כי בסוחר חדש עדיין לא יאמינו לו במה שהוא אומר, תקשיב, אני לא מרוויח שום דבר בסחורה, ותעשה לי טובה לקבור יותר בזול, כי אותו כסף שאני צריך לשלם לכם, אז מה אני מרוויח?
ברור, הם כבר מוכרים
כבר. בסוחר חדש הוא לא נאמן, או בסוחר חדש אין את הטעם הזה.
הם כבר מוכרים
כבר. הוא אחד שעוד נראה, הם כבר משנה קונים.
יש להם כבר פירמה, חברים.
יוצא שהריבית כאילו, מי שמקבל את הריבית זה
המחקה שלי. אם אנחנו נמצאים באיזה עונש, סליחה שאני תוקע אותך, הרעיון של ריבית זה קודם תרסיקו לו ברש. אגרנטר. הרגע שאין פה אגרנטר, או שאין הקדמת מעות מבחינת הלווה, זה לא ריבית, אותו דבר פה. שאתה רואה פה כאילו שמחזיקים פה את הכסף של השירים לשלוש חודשים, רק אחרי שלוש חודשים מחזירים את הסחורה. אז רוצה להגיד שמה שהם תוחים זה בשבילם? לא, הם לא תוחים בשביל אגרנטר. הם תוחים בשביל אינטרס שלהם, אז זה כבר לא אגרנטר. סליחה שתקעתי, מה אמרת?
לא, השיר הוא זה שכביכול מקבל את הריבית. לא החמרים. הם החמרים בעבודה שהם עושים, אז הם...
הנה, אז יפה, אז יפה. אז הגמרא הבינה, בגלל ש... אז מה האינטרס שלהם להזיע? בשביל ההלוואה שהם קיבלו.
כן.
אולי בחבל, אתה רואה, זה מילים שאני צריך להוסיף מקודם, כי אני חושב שאני פספסתי את הקטע הזה. לא, הגמרא, שהגמרא שואלת מה איתמה, פה היינו צריכים להסביר את הגושיה, מה קרה מה איתמה? הרי השיר הביא לו $1,000. הוא הולך ותורך עם $1,000, הביא לו אחרי שלוש חודשים את הסטוק. הוא יכל לקנות עם $1,000 הזה במקום של השיר. הוא הולך ותורך וקונה את זה במקום הזו. אז זה למה הוא תורך? אז הגמרא הבינה, בגלל הגרנטר, בגלל שהוא קיבל את ההלוואה, מה הוא מחזיר לעשיר? הוא ייתן לו בחזרה אחרי שלוש חודשים פירות של $1,000? אז הוא הולך ותורך, הוא אומר, אני אקנה לו $1,000 בזול, ואז עם הזול הזה יוצא שהוא קיבל כאילו פירות של $1,500. אז זה לכאורה הגרנטר, למה הוא תורך ועושה את זה? בגלל ההלוואה שהוא קיבל, שהוא מחזיק את הכסף של העשיר אצלו שלוש חודש. אז אומרת הגמרא לא, אני צריך להסביר יותר בקושי, אז זה המילים שהתכוונתי, אולי... אומרת הגמרא לא, מה פתאום, הוא תורח בשביל האינטרס שלו, אחד שבכלל יסכימו להתעסק איתו. אז... והתירוץ השני, שהוא אומר להם שמבחינת הסחורה, אני לא מרוויח שקל, כי אני מביא את כל $1,000, כל הסחורה אני מביא לו, אז אתם תמכרו לי בזול יותר בשביל שאני ארוויח משהו. אז זה, יש לו את האינטרס ללכת לתרוח למקום הזה בשביל שימכרו לו יותר בזול.
וזה אין ריבית. נכון? אם הוא נמצא במקום שמוכרים את זה ביקר.
ביזנס זה ביזנס.
זה ביזנס. זהו, הוא נמצא במקום שמוכרים ביקר.
אין, מה הסברתי, ריבית זה אגרנטר.
הוא מקבל את הכסף הזה, והוא הולך קונה את זה בזול ונותן לו את הסחורה.
ברור, זה בסדר גמור.
אז זה...
רק מה, אם אתה תלך ונתרח בשביל הלוואה, הוא עושה לך טובה הלוואה, אז פה זה יכול להיראות כריבית מדרבנן. מספר את
הגמרא הזה. זה לא עניין של המקרר, העניין עם המקרר זה... אין בעיה עם זה. אין בעיה.
עניין שמקרר אמרנו כבר עוד בעיות יש. מקרר יש. אם הבעל המקררים לוקח כסף מראש כשאין לו עדיין את המקרר במלאי, זה עדיין בסין, אז זה בעיה. זה הסברנו כבר. זה מבחינתו, הוא אומר לו, תן לי עכשיו את הכסף, אני אעשה לך 500 שקל יותר גדול, אני צריך את המקרר עוד שלוש חודשים שיגיע לי מסין. זה הסברנו שיש בעיה. כי זה נקרא שכר הקדמת מעות. כולם הוא מוכר את המקרר ב-5,000 שקל, פה הוא אומר, תן לי 4.5, תן לי 4, אני אתן לך 3,000. אם יש לו במחסן כרגע, הוא יכול לספק לו את זה עכשיו. זה לא ריבית, אבל אם אין לו עכשיו, אז זה נקרא ממש הלוואה, הוא עושה לו יותר בזול, הקדמת מעות, זה ממש אגרנטר.
ואם הוא יעשה לו...
כי הוא מקבל הלוואה של 4,000, בתמורת זה, במקום בתמורת זה, מה הוא נותן לו? הוא נותן לו ריבית, הוא מחזיר לו 4.5, כי המקרר חם שווה 4.5.
ומה יקרה, הוא יגיד לו, תשמע, תתערק, תתן לי 1,000 שקל על החשבון.
אז אמרנו, אם הוא נותן 1,000 שקל על החשבון, אז מלא פעמים זה לא מדין הלוואה, זה מדין מקדמה. הוא רוצה לסכם, אז תלוי, אמרנו. פה אני לא מדבר בצורה
אלף. אני מדבר על הסיכום עכשיו.
זה נקרא, התחיל לעשות עסקה. יש לך את זה, אצלך אתה יכול לשווק לו, תביא לי מהר מקדמה. פה אנחנו מדברים באופן, אין לו את זה. זה מאוד נדיר היום.
אין לו.
זה מאוד נדיר, כי היום אתה מוכר מקרים, יש לו את זה. זה מה שהוא נמצא.
אבל אין לו את המקרר.
אני חושב שזה פה. זה כמו מפתח וטכני. אבל אם זה ממש עדיין בסין, הוא יודע שיכול לארוך 3-4 חודש, אז הוא עכשיו מבקש את הכסף אל הראש, מרוב הלוואה. אז זה ממש בעייתי. הלכה ככה, פסוק.
הוא לא מבקש
את כל הכסף.
הוא מזמין את זה מסין, הוא רוצה רק 1,000 שקל עכשיו. שלום לי שזה יגיע.
זה בעיה, כי אתה לוקח לו אותו מחיר. זה פשוט.
לא אותו מחיר. מוכר לו את זה ביותר.
לא. שאני רוצה לעשות איתך עסקה, ואני אומר, לא לוקח איתך את כל הכסף, אותו, כולם אני לוקח 5,000, גם לך 5,000, אני רוצה לחדד איתך את העסקה, תביא לי 500 מקדמה, זה נורמלי. תחילת עסקה. פה אני מדבר, אני לוקח ממך כסף מראש, ותמורת זה אני עושה לך יותר זול. אני מסכם איתך מראש, אם אתה מביא לי עכשיו את כל הכסף של המקרר, אז לכולם המקרר עולה 5,000 שקל, אתה תקבל את מהיר עוד 3 חודשים, אני אעשה לך בשבילך 4. אז יוצא שהוא עשה הלוואה 4,000 שקל, והוא מקבל 5,000 שקל.
אה, לא, זה ברור. אני מדבר הפוך. המקרר עולה 4, הוא מוכר לו את זה ב-5, הוא אומר לו, תן לי 1,000 שקל על החשבון.
עוד פעם, נכנסנו בנושא של הרווחים שהוא מרוויח יותר, זה נכנס לקטגוריה של הונאה. שהוא מביא, הוא לוקח מקרר אחרי 5, עניין שכמו שאמרנו, כל חנות, אתה יכול למצוא באושר עד מקרר 5, ותלך לרובי, זה, אני לא רוצה להגיד שמות, תלך לזה, תמצא את זה גם ב-6-7. באושר עד היום כשמוכרים חשמל, זה מקום הכי טוב, כן? אני לא רוצה עכשיו לעשות להם פרסומת, אין לי אינטרס בזה. אבל זה עניין שכבר אני יכול להיכנס יותר לשאלה של עונה, אז הסברנו, הוא יגיד לך, תשמע,
לא, 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 למיס, אני לא...
לא למיס, לא הבנתי.
אני מדבר עכשיו אם הוא נתן רק 1,000 שקל.
הוא נתן 1,000
שקל. ואין אותם קרר.
בתור מה הוא נתן את
זה? אין אותם קרר, על החשבון.
בתור מה הוא נתן 1,000 שקל?
על החשבון, סגרנו עסקה.
מקדמה?
כן?
נו.
לא שילם.
דרך אגב, בכזה מצב אם נתנו רק כסף מדין זה, אנחנו פוסקים שכל זמן שלא עשו משיכה, דרך אגב, אפשר לבטל את העסקה, כן? מספר את הגמרא בסורה אז ל-4-4, בסורה מחיר התבואה היה 4 שאים מזוז, וכפרי שמיר בבבל אז לנשיטה שיטה, מחיר התבואה היה שם 6 שאים מזוז. יותר זול. יאיב רב זוזה לחמרי, רב נתן כסף לחמרים שיקנו עבורו תבואה בעיר כפרי, יותר זול שם, עולה שם זה, ואז הביאו לו את זה לסורה, וקביל עלי אונסה דאורחה, הוא קיבל עליו החיות שאם תיאנס התבואה בדרך, אז ההפסד עליו. ושקיל מיני הוא 5, מהם הוא לקח 5 שיאים עבור כל זוז, שזה יותר מהמחיר בסורה, וזה פחות מהמחיר בכפרי. למה? הוא צדיק, הוא רצה שגם החמרים
גם הם ירוויחו
מבט הסחורה בדיוק. עכשיו שואל את הגמרא, למה אתה לוקח רק 5? ונשקול שיטה, תיקח 6 שיאים, אנחנו למדנו בברייתא, שמותר רבית. לפסוק עם החמרים, על מנת שייתנו במקום היוקר, כמקום הזול, דרגע למדנו ברייתא, זה ברייתא לה. תרץ את הגמרא, אדם חשוב שאני. הוא צריך להחמיר על עצמו אף בדברים המותרים, בשביל שבסוף שלא ילמדו ממנו להקל גם בדברים האסורים. דרך אגב, כתוב בספרים הקדושים שכולנו בדור שלנו, דרך אגב, שאנחנו לצערנו יש מלא חילמלא לא דתיים ומלא התערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, אז היום מבחינתנו אחד ששומר תרי"ג מצוות כמו שצריך הוא כבר גם נחשב אדם חשוב. זאת אומרת, היום כולנו אדם חשובים רבי, אחד ששומר תרי"ג מצוות משתדל שיש כזה מלא התערבויות בגויים, תינוקות שנשבו ולומדים ממעשיהם, אז הפוך, כל אחד צריך לקדש שם שמיים, להחמיר על עצמו. בקיצור, להחמיר בחומרות, לא סתם שהוא המציא חומרות שזה מקובל, אז זה אנחנו ממשיכים הלאה. בואי מיני רבי אסי מרבי יוחנן, מה הוא לעשות? בגרוטאות כן. האם היתר להלוות לחמרים כסף, על מנת שיתנו להם סחורה כפי השאר המקום הזו, לדווקא בתבואה, כי בגלל תבואה זה מצוי בכל זמן, אז יש לחמרים רווח מכך. או, כן, כל הזמן הם ימכרו להם בהקפה או שעשו להם הנחות, כמו שדיברנו מקודם. אבל בגרוטאות, למשל, בסחורה אחרת שלא מצויה, אסור לעשות את זה. למה? כי בכל פעם הם קונים אצל אחרים סחורה אחרת, ואין שייך את הטעם הזה, כמו שאמרנו. או שאני אומר, תכלס מותר, אז אין חילוק בכל השם מותר. אמר לי אז רבי יוחנן, אמר, ביקש רבי שמואל ברבי יוסי לעשות כן בכלי פשטן, ולא הניחו רבי. רבי יהודה הנשיא לא הטילו, למה? כי כל היתר היה רק בתבואה. איקא דאמרי, הפוך היה. ביקש רבי לעשות בגרוטאות, כן? ולא הניחו רבי ישמעאל ורבי יוסי, כי לא התירו אלא בתבואה. הסיפור היה הפוך, אבל תכלס לא התירו רק בתבואה. מספרת הגמרא פרדסה. פרדסה. פרדסה זה עסקה של לקנות היין מן הכרם. אז המורים נחלקו, בשעה שעדיין הענבים לא בשלי. אתה שומע הרב יואב, זה עדיין בוסר, זה עדיין סמדר. אז האם מותר לקנות את כל היין שייצא מהכרם זה בשנה? אז הוא נמצא עכשיו תחילת תשפ"ד. הוא רוצה לקנות במחיר זול את כל היין ואת כל הזה שזה עדיין עוד לא בשל. זאת אומרת, הענבים שם בכרם הזה זה עדיין בוסר, זה עדיין סמדר. אז מותר לעשות כך את כל היין שייצא מהכרם הזה, תעשה לנו בתעריף הזול, או מותר או אסור. אז יש מחלוקת המוראי. פרדסה, רב עשר, ישמואל שר. פרשת הגמרא, רב עשר, כאילו אנה לקמי שב יצפה, בגלל שבעזרת עוד כמה חודשים, כשיהיה היין גמור, זה יהיה שווה הרבה יותר. אז אם ככה, מה שהוא מוכר לו עכשיו בזול, זה נקרא אגרנטר, הלוואה. בגלל שהוא מקדים, אתה מתן לי עכשיו כסף מקדמה, אז אתה מתן לי, אני זקוק דחוף לכסף. תמורת זה, אני אתן לך יותר זול, זה נקרא ממש ריבית. אם מסחזי, כאגרנטר, זה נחשב כאילו, כשכר המתנות מאוד. כי במילים אחרים, אם הוא היה מלווה לו כסף, אחר כך פורה היין ששווה הרבה מותר, אם אני מלווה לך $1,000, ואחר כך אני מחזיר לך יין ששווה $1,200, מותר לי לעשות את זה? הרב יואב, מותר? אני מלווה לך עכשיו $1,000, אתה מחזיר לי יין בשווי 1,200. ברור שזו. אז תודה רבה, תסתכל פה, זה נחשב כאילו אגרנטר. מה ההבדל? ישמואל אומר מה פתאום שרה, למה? כיוון דעה וביתיוה. כי מלא פעמים יש גם הפוך. מלא פעמים יש קלקול בקרם, על ידי גשמים. או ברד, מה שאומר וכדומה.
מזקים.
אז באופן כזה מה יצא, מי יצא, מי יצא פה? הפוך, הלוקח יפסיד לגמרי. אז אם ככה לא אומר זה כאגרנטר לי. זה לא נחשב פה כמו הלוואה, התפור זה נחשב שהוא מוכר לו בזול, ולמה? כי אמרנו עסקה. מה זה נקרא עסקה? סיכולים לפה ולפה. אז זה לא נחשב פה אגרנטר, תמורת הלוואה אני מוכר לך בזול את היין. זה נחשב עסקה, עשינו עסקה, ואני מוכר לך בזול, כי אני לוקח גם סיכון, שאם פתאום יצא לך איזה שידפון שם או בזה. אז אם ככה שמואל מתיר. אבל רב, חולק, רב אומר, תכלס, לא. אמר רב שמעון בר אחיה, מודה רב, בתורה דנפיש בסדיו. אם דרך המקום לפצור את הכרמי, את הכרם בתורה, תורה זה נקרא בשמרים, הם הוליכים עגלה בין שורות הכרמים, והלוקח זה, הוא זה שבוצר את הכרם, פה אני אומר דנפיש בסדיו, בגלל שהשמרים בדרך כלל נתקלים בקלחים שהשורשים שיוצאים מן הקרקע, רשי אומר, ונתקלים כל הזמן ברגליים. כן, אתם רואים פה רשי דיבור, מתחיל עם מודה רב בתורה. מתקלקלים רגלי השברים בקלחי השורשים שבקרקע בפסידן רב. אז פה רב אומר, ברור שזה לא נחשב אגרנטר, כי זה נקרא עסקה בזול, בגלל שהלוקח מקבל על עצמו את ההפסד השברים. אומרת הגמרא, אמר לו שמואל, אנה דשביש שפשי שיפשה. לאותם שפשי שיפשה, מה זה נקרא רש"י אומר את זה מאוד בקיצור, בעלי בתים המלווים תבואה להריסים לזרע, ומשמין להם לגורן תבואה חדשה. היו בעלי בתים שהיו מלווים את התבואה להריסים בשביל שיזרעו אותה, על מנת שאחרי שמגיע עונת הקציר, אז הם יחזירו להם תבואה חדשה, תמורת העבודה. אז אמר לו שמואל, לאן דשפשי שיפשה, הפוכו בערה, תעזרו להריסים גם כן לחוש את הקרקע, כי איכה דקנו לכו גופא דערה, כיוון שעל ידי זה תקנו מן האריס חלק מן הזכות שיש לו בגוף הקרקע, ואז יצא שאין פה הלוואה, כי יהיה לכם גם חלק. כן, רק מה האריס יצטרך לתת לבעל הבית בשעת הגורן יותר מהחלק, בגלל הזכות. בגלל הזכות שהוא קנה ממנו את הקרקע, אבל... ואי לא, אם אתם לא תעשו ככה, אבל לכו כהלוואה, ואז זה אסור, כי זה נקרא איזה הלוואה, למרות שעוד לא למדנו, אמרנו, הלוואה שאה בשאה. זה יהיה איסור בהלוואה שאה בשאה. אותו דבר אמר לאורב הלאנה דמנטרה בגה, לאלו השומרים, ששומרים על השדות התבואה עד הקציר, היית מקבל, השומרים מקבלים מזכורת לשמור שם בחוץ, אז הבעלי השדות לא היו משלמים להם יד. מתי היו משלמים? היו דוחים את התשלום עד גמר מרוח הגורן. עכשיו, מה הם היו מקבלים בשכר שממתינים כזה מלא זמן למשכורת שלהם? בשכר המתנה הזאת היו נותנים להם תוספת של שכר שלהם במתון. זאת אומרת, בוא נגיד, אומרים להם על כל שעה 40 שקל, אבל אתם מקבלים את הכסף רק עוד 3 חודשים שיהיה קציר. בשכר שאתם ממתינים, אתם תקבלו בונוס 42 שעה. תאמין, 40 ותאמין? עוד תוספת מתנה. אז רב אמר לו, אותם שומרים, פוקו הפוכו בבית דרי. צאו וגם כן תעשו איזה, תהפכו שם את התבואה בבית הגרנות, ואז יצא שעדיין לא סיימתם את העבודה שלכם עד גמר מרוח הגורן, כי היחיד לא תשתלם שכירות ידחו עד האיש עתה, בשביל, כי אנחנו פוסקים ששכירות משתלמת רק לבסוף. עכשיו, אתם שכירים שלו. אז אתם מראים כל הזמן שעוד לא נגמר העבודה שלכם עד גמר הגורן, ואז יוצא שעוד לא הגיע בכלל זמן הפיראון. ואז כי יחיד לא שתלם שכירות יתחיל עד האישתה, שלא הגיע הזמן הפיראון של השכירות עד הסוף שהוא הולך לשלם לכם, דסחירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ואז יוצא, שיוצא, שלא...
לא המתנתם לכסף.
בדיוק.
אתם עובדים.
זה לא שכר המתנת מעות. כשהוא ייתן לכם יותר, זה נחשב שהוא ייתן לכם מכתחיל 42 שעלו על, כי עוד לא הגיע הזמן לשלם. כי מתי משלמים בסחירות? אלא לבסוף. אז תעשו כדבר כזה, תראו לכולם שעוד לא הגיע הזמן. אפילו שכבר יש חודש זמן עד הקציר, אתם תראו לכולם שעדיין עוד לא הגיע. ואם ככה, מה שהם נותנים לכם תוספת, זה לא בשכר המתנת המעות, רק האישה, תעוזו לדי גמות וגבייך, ובאותה שעה, אתם נותנים לכם מתנה באלמה. כן, הם החליטו, הייתם עובדים כאלו חרוצים, ניתן לכם 42 שעה, לא בקשיב שאתם נתנתם 3 קודש.
זה בונוס, בונוס חריפות.
כן, זה נחשב בונוס חריפות, אבל לא תקבלו את זה בשביל שכר המתנת המעות. אמרו לרבנן לרבה. רבנן אומר לרבה, אמרו לרבה, הרב אוכל ריבית, כאכיל מה ריבית. נראה לנו שאתה נכשל פה באיסור ריבית. למה? זה כול על משק לארבעה וסל כלאריסה בניסן. כל אחד שנותן את המחקיר, את השדה שלו לאריס, נותנים להם תמורת החקירות, כלומר כמה נותנים מהם, ארבעה קורים של תבועה לשנה, ואז כופים את האריס לקצור את התבועה ולהסתלק מן השדה באיזה חודש?
בניסן.
ואתה הרב, מר נטר לאום, עכשיו אנחנו ראש חודש אייר היה, ומר נטר לאום עד אייר, ושקיל שיטה, אתה ממתין ואתה לא כופה את האריס לקצור עד אייר. אין בעיה, אבל מה? אתה נותן תמורת חקירות לשדה, כמה אתה לוקח לתמורתם? רבי יואב, 6 קורים, 6 איך אומרים? 6 קורים, אז אם ככה זה נראה שמה שאתה לוקח יותר משאר המחקירים, אתה יודע למה זה בסחור המתנת החקירות שאתה מתין עד יד, וזה ריבית. נכון הרבי יואב? ככה רבנן אמרו לרבה. אמר לו, הרב אמר, עזוב אותי, אין פה שום ריבית, למה? אתם כעבדיתו שלא קדימה, אתם שאתם מעיפים את האריסים שלכם בחודש ניסן, אתם עושים שלא כדין. למה? כי ארה להריס משתבד, הקרקע משובדת להריס, וזכותו להשאיר את התבועה שלו עד שזה יהיה מבושל ב-100%. ואי אתם מסלקיתם לי בניסן, אני יודע שבניסן התבועה זה עוד לא יבשל 100%.
עוד לא 100%.
אז יוצא שאתם מפסידים לו בכמה, אתם מפסידים לו הרבה תבועה. אבל אני הטוב. אני נתן לנו עד יער, שביער מתבשלת התבועה במקסימום, ב-100%.
מרוויח
לנו בכמה, יוצא שהריסים מרוויחים הרבה, ומה הם מרוויחים? שפשוט יש להם יותר תבועה. אז בגלל שהם מרוויחים יותר בשדה שלי, אז לכן אני ממלא את המחיר. אתם עושים שלא כדין, אז אתם מסתכלים על הריבית, אני לוקח 6, אבל תחשיבו, הפוך. אבל הם לוקחים הרבה יותר פחות, אז אתם מפסידים אותם. תישאר עד שהפירות יתבשל יותר, ברגע שיתבשל יותר, גם אוטומטית יש חודש, יש עוד יותר, אז הם מרוויחים גם יותר.
הוא עושה להם עסקה הוגנת.
בעסקה הוגנת. אתם לא בסדר שאתם, בגללכם, הריסים הולכים הביתה סוף חודש, עם פחות פירות, אם לא יודע, זה היה בחצי שליש ורביע, אז אם ככה, הפוך, זה לא, זה ישכר שדי אני נותן, רש"י אחרון, שלכך אני מפריז על חקירתה, ולא בשכר המתנה דלת פורים. כל הזמן הגמרא מדגישה, ריבית זה דווקא בשכר המתנת מעות, זה לא בשכר המתנת מעות, הפוך, אני לוקח את המשכורת שלי בצדק. ואני עמוד בית. ומשיכה הגמרא, רב מרי ברחל, משכן ליהו נוחי ביתה. רב מרי ברחל הלווה כסף לגוי. מה הגוי נתן לו תמורת המשכן? ביתה. הגוי נתן לו בית כמשכון. כן? עכשיו רב מרי אבל גר בבית הזה עד שהגוי ישלם לו את החוב. עכשיו אני אומר עוד פעם, רב מרי ברחל, משכן, כן, רש"י אומר כבר רש"י תמיד הוא חוזר, אז אם אתם כבר אין לנו מדי מלא זמן להסתכל על הרש"י, סיינו גם, אז תגידו את זה מהר, התחלתי. רב מרי ברחל, אז רש"י אומר מידי רחל, בת שמואל היה בא, ונשבט ונשא אנוכי, ונתגייר, והשם שלו היה איסור גיורא, ורב מרי היה הורתו שלו בקדושה, ולידתו היה בקדושה. הרי כולם יודעים את ה... אז בקיצור, אותו רב מרי ברחל הלווה כסף לגוי, הגוי נתן לו בית למשכון, ורב מרי גר בבית עד שהגוי ישלם לו את כל החוב. אחר כך אדר זמנה לרבה. אחר כך הלך הגוי הזה, ומכר את הבית לרבה בלי ששילם לרב מרי את החוב. יוצא שהבית עדיין ממושכן לרב מרי ברחל. הוא הולך ועשה איתו חוזה על הבית, שהבית עדיין ממושכן לרב מרי. אז בגלל שהבית עדיין היה ממושכן לרב מרי, אמרתי אתמול ששפה לא יפה, אז רב מרי לא היה פראי, הוא המשיך לגור בבית, זה ממושכן אצלי, הוא לא שילם לי את החוב, אני חוסך שכירות, כן, לא כתוב פה חוסך שכירות, אסור להגיד את זה, כי אז אני כבר תמורת הלוואה, משכון, אז אני משתמש בבית הזה. נטר תריסר יחי שעתר, רב מרי המתין שנה שלמה. אחרי שעבר שנה שלמה, השקל הגר ביתה, הוא לקח את השכר הדירה עבור השנה הבאה. ואמתן אלי רבה, הוא הביא את זה לרבה כתשלום עבור מה שהוא ממשיך לגור עכשיו בבית, שעכשיו הבית כבר של רבה. אז כנראה כן הוא היה משתמש, כאילו, הוריד את ה... כאילו בשנה שהוא עוד גר במשכון, אז עדיין עוד לא התכזז החוב. אחרי שהתכזז החוב, מגיע שנה חדשה, בשנה החדשה שאני גר, זה כבר הבית של רבא. כי זה כבר לא ממושכן אצלי.
לשלם לו.
אז עכשיו אני צריך לשלם לו שכירות, בדיוק, סליחה שטעיתי ככה, כן? זאת אומרת, הוא גר בבית בתמורת ההלוואה, אבל כשהוא מחר עדיין היה בית ממושכן, הוא עוד לא סיים, אז הוא המשיך לגור. רב נר המתין שנה שלמה, אחרי שנה שלמה, אז הוא לקח את השכר הדירה עבור השנה הבאה, ככה צריכים להסביר, ואמתני לרב, הוא הביא את זה לרב כתשלום, עבור שהוא ממשיך לגור בבית של רב. אמר לי, אז הוא אמר לרב, איידה לא אמתי למר, אגר בית עד הייתה. מה שאני לא הבאתי לך את השכר הדירה עד עכשיו, וגרתי בשנה הראשונה בלי תשלום, ולא חששתי פה לגזל, כי סתם השכנה שאתה, סתם השכון של בית ושדה זה לשנה, שנה. אז יוצא שאף היא באי נוחי לסל, כי גם אם הגוי היה רוצה לסלק אותי מן הבית, על ידי שרם ישלם לי את החום, לא אבא מצא לסלק לי, הוא לא יכל לסלק אותי, למה? כי זה כבר כאילו כשקניתי ממנו את חוט ההשתמשות בבית לשנה. אז לכן אני לא צריך לשלם שכירות על השנה הזאת. אבל אשתה, לאחרי שנגמרה השנה, אז בגלל שהגוי, לא, אז אמרתי טוב, אז סתם התבלבלתי, לא יודע איפה הראש שלי עכשיו. הפוך, תסתכל, בפועל הוא עוד לא שילם לו את החוב, אבל בשנה הראשונה, אפילו שאם הוא היה משלם לי את החוב, הוא לא יכל לסלק אותי, כי זה ההלכה של משכון, שמשכון זה לשנה, אז לכן בפועל עד אני, אין לי שום גזל, אבל עכשיו, אחרי שנה, בגלל שאם הוא רוצה, הוא יכול להביא לי את הכסף ולסלק אותי מהבית אחרי שעבר שנה, אז בגלל זה, אז אני אומר, אשתה, לישקול מר אגר ביתי, אז בדיני ישראל, בגלל שהבעל הבית יכול לסלק את המלווה, אז אם ככה, אז אם ככה יוצא שאתה עכשיו כאילו הבעל הבית...
אתה יכול לסלק אותו, אבל אם הוא לא מחזיר את ההלוואה, הוא יסלק אותו.
להחזיר את ההלוואה.
אם הוא יחזיר את ההלוואה...
אם הוא יחזיר.
כן, אבל אז בגלל שיש כזה כוח לעשות את זה, אז הוא אומר שעכשיו זה כאילו הופך להיות כן שלו. אם זה שלו, אז עכשיו הוא מכור.
הבנתי, ואם לא יחזיר...
בסדר, אבל אנחנו כרגע מדברים על המשכון. המשכון, כעבור שנה המשכון כרגע כבר נידון של רבא. כי בגלל בדיני ישראל, בגלל שהוא יכל, אז זה נחשב שלו והוא יכול למכור את זה.
אבל אם המשכון שייך לרבא, השאלה היא כזאת, האם אם הוא לא יחזיר לו את הכסף, אז הוא יוצא?
שאלה טובה. בדרך כלל הוא לא יוצא, מה פתאום? המשכון זה תפוס אצלו. אז הוא עשה, אבל תראה, תראה את ההמשך מה שרב אמר לרב מרי.
אם הוא מחזיק את זה,
תראה את ההמשך שרב אמר לרב מרי. תראה מה שאומר לו, אומר לו, אם הייתי יודע שזה
מושכן... לא משנה מה אומר לו.
לא, לא, אומר לו, זה כן יתרץ לכם באמת. זה סוג של זה נראה פה, כאילו
שהוא עשה... שהוא יכול להוציא אותו גם אם הוא לא שילם לו את החוב.
זה...
כי כתוב שם, עד המסלקן הזוזו.
לא, הבנתי, אבל...
בדיניהם עד המסלקן.
אבל אף שאלה טובה, תכלס, אם זה היה עדיין ברשות הגוי והוא לא מכר את זה, אז באמת אתה לא צריך לצאת מהבית. למה? כי כל מה שלא שם, אבל כרגע הוא מכר. עכשיו, אחרי שנה, בפועל הוא יכול. אז אם הוא יכול, אז יכול להיות הבית שלו מבחינת מחירה. זה מה שהגמרא אומרת פה. סתם אשכנה שאתה. אז יוצא שבשנה הראשונה, אם ראינה אחי לסל, כי לא מצא לסל כלם. אשתה, בגלל שעבר השנה, אז בגלל שהגוי יכול לסלק אותי על ידי תשלום החוב. אז אם ככה, יש לו זכות למכור את הבית בשנה
הזאת. למה? הוא אומר, לא עבר מצא לסל כלי.
אבל אשתה, אבל אשתה, עבר שנה, אז בגלל שהגוי יכול לשלם לי את החוב, אז יוצא שהוא יכול לעשות לך מחירה על הבית הזה בשנה הזאת.
מה זה יכול? תחזיר לו או לא? מה זה יכול?
מה?
לא ברור לי המשפט הזה. מה זה יכול? או שהוא מחזיר או לא מחזיר.
אז רש"י מוסיף את הנקודה. בדיני ישראל, בעל הבית יכול לסלק את המלווה מהבית
אפילו אם הוא לא מחזיר.
בכל זמן שירצה, אפילו בלי תשלום החוב. זה המילים שאתם שואלים, רש"י מתעלם.
אז מה זה על פה המשכון?
לשנה. לשנה הוא מבוטח. לשנה הוא מבוטח, ואפילו לצד השני, אפילו שהוא ישלם, הוא לא יכול להעיף אותו. לא, באמת, אני לא... אני פשוט עייף היום, אבל זה המילים. כן?
פעם זה לטובתו, פעם זה לרעתו. טוב, אוקיי.
מה הכוונה?
לא, אבל זה לא שהוא מוותר על המשכון, הוא מוותר על ההלוואה.
בדיוק.
הוא יקבל את ההלוואה, הוא יקבל משהו אחר.
הוא ילך להוצאה לפועל.
לא, אבל ככה הוא יותר בטוח.
נכון, אבל זה דיני משכון של בית.
על מה הוא נתן לו את ההלוואה? הוא יהיה על המשכון.
לא, אבל יש דיני, זאת אומרת, עדיין יש תאר, עדיין הוא חייב לו. אבל סתם אשכנה שאתה, אי בא אינו אוכל סלוק אלו מצב סקל, אבל אשתה, בגלל שהוא גר על שנה, אז הוא יכול, ובגלל שהוא יכול, אז בדיני ישראל ההלכה, בדיני ישראל, אז ההלכה שזה ככה, אז אם ככה, אז אני עכשיו עושה לך סוג, אני מסתכל לך בדיני ישראל, אז אם ככה, ונשקול מר אגר ביתה. אמר לי, רב מלא, אם לא ידעתי שאם הסתבכתי פה, אי אבא ידן אדם ממושכן לי למר, אם הייתי יודע שהבית ממושכן לך, בחיים לא אבא אצלבי, אני לא הייתי קונה את זה ממך. למה? כי מסכן, אתה עכשיו יסעת את הזכות בבית, למה? כי בדיני ישראל, אני לא הדגשתי את זה, צחי, לא. זה רק בדיני ישראל פה. בדיני נוחי לא. עכשיו, אם הגוי היה נשאר אצלו, אז הוא לא יכול, אין פה את הקומיניה.
הוא יכול להיות
שלם, כמו שאתה אומר.
כן.
בדיני ישראל להלכה ככה. אז הוא אומר, אם הייתי יודע, אני
הייתי מסיר לך. עכשיו אמרת לדין של רבא.
כן, הוא
אומר, שזה עצמות כדי להישאר. הפסיד את כל המשכנתה.
אז הוא אומר,
הוא שמח את זה
שמה. הוא מזין אליי, אבל אשתה...
עשה לו תרגיל.
אבל עכשיו שכבר קניתי את הבית, עדיין כדיני לבדין אליך. אני אנהג איתך כפי הנהוג בדיני הנוחים, אמר לו, תקן איזה צדיק הוא היה רבא. שכל אמת אינו מסלקה בזיזה, כמו שאתה רבי יואב ישב תשמע את הסיפור עד הסוף, לא שקיל ביתה, אז אנא מלא שקינה מחגר ביתה, אז ישלקה לך בזוזה. שיגור בחינם, עד שישלם לך זה צדיקים גדולים. אמר לרבא מברניש לרב אשי, חזה אמר, עד רבנן דקאח לרביתה, יש מן החכמים שאוכלי רבית, שמה? דעה וזוזה החמרה בתשרי, הם נותנים כסף לאלו שעושים יין בתשרי לפני שיצא השם, אבל לא לוקחים את היין מיד, למה כן מפחדים שהיין פתאום יחמיץ. אל מה הם מחכים? אם אב חיר אלא בטבת, הם מוכרים לעצמם בטבת את היין הטוב, ויוצא שבגלל שהקדימו את המאות, אז המוכר קיבל עליו החיות, הם לוקחים יין טוב. אז רב אומר לרבא שתבדוק פה מים, התלמידי ישיבה פה לא מכשלים בריבית. אמר לי, אז רבא שאמר לי פה שוב ניסור ריבית, למה? אינו נמי החמרי קייבה, אכל הלא קייבה, הם שנותנים את הכסף בתשרי לפני הזמן, הם, למה הם נותנים את זה? הם נותנים את זה על יין, לא על חומץ. אם עיקר בחודש תשרי כששילמו על היין, דחמרה חמרה כבר, דחל חלה. מה שהוא יין טוב מתחילה, לא מחמיץ לאפילו בכמה חודשים אחר כך. מה שהחמיץ עד חודש טבת, אז הקלקול כבר הובחר שזה כבר היה בזמן שאני שילמתי בחודש תשרי, רק מה? זה לא היה ניכר, אז בגלל שהם שילמו היין טוב, אז הם צריכים לקבל בטבת ביין טוב, ואין פה שום אחריות שעכשיו תגיד פה אגרנטר ושטויות, ההוא שטה, הוא דמפחרי, רק פשוט הם החליטו שהם רוצים באותו זמן לבחור, אבל זה כבר ממה, הם לא, אין פה איזה סוג, אין פה איזה משהו, אין פה איזה משהו של כאילו, שעל תמורת שהוא הביא להם את הכסף מוקדם, אז הוא לוקח אחריות, תקבלו את היין הטוב, ואז זה נקרא עניין הטר, אין פה שום דבר. מספר את הגמרא סיפור, רבינה אביה הביאו זה לבני הקרא דשנבטה. רבינה היה נוהג לתת כסף לאנשים שגרו במחוז של יד הנער שנבטה לפני הבציר, על מנת שיתנו לו יין לאחר הבציר, כפי השער שייצא באותו שעה. ובשעה שהוא בא לקבל את היין, שפחלי תפי קופיתה. שהמוחים שפקו לו ונתנו לו מידעתם, מידה אחת יותר ממה שהיו צריכים לתת לו. אסא לקמי דרבשי, ואמר להם מי שאל האם מותר לי לקחת את התוספת שהם נותנים לי, או שיש פה ריבית, בגלל הקדמת המאות, הם רוצים לפנק אותי עם תוספת, כי אני הבאתי להם מוקדם כסף. אמר לי, אז רבשי אמר לי, מותר לך לקחת, למה? כי בגלל שאתה לא קצצת עימם, לא סיכמת עימם התחלה. וגם, עוד דבר אומר רשי, הם גם לא מזכירים שהתוספת זה בשכר המקדמה שנתת להם.
טיפ.
ההקדמה שנתת להם. אז לכן, אחו לדק המח לגמר, ממש ככה. ממש ככה רבי, הממילים שלכם. זה נקרא טיפ בתורת מכילה מתנה, טיפ מתנה, ואל תיכנס עכשיו לפאניקה. אם הם מגיעים, אומרים לך מפורש, תקח תוספת, בגלל שבאתנו את הכסף לפני חודשיים. זה בעיה. הם לא מזכירים, אתה לא סיכמת איתם, תהיה בשקט, טיפ מתנה, תהיה רגוע. לא, עכשיו כל פעם צריך להיכנס לפאניקה, ריבית, ריבית, ריבית.
בוא רגע, זה היה לי מקרה במסעדה, שילמתי לו את הטיפ בוויזה. אז הוא אמר לי, לא משנה מי טיפ בוויזה.
אתה יודע למה? כי הוא רוצה את זה לכיס שלו.
לא, לא. אז אמרתי לו, אתה תשלם להם את הטיפ בוויזה, כי אם לא, אז אני לא ידעתי שאתה... כאילו, הם כתבו תבהיר, כולל טיפ כך וככה. ולא היה לי כאילו מזומן, שילמתי בוויזה. שילמתי לו את זה בוויזה, אז הוא אומר, מה, שילמת לי גם את הטיפ בוויזה. והטיפ צריך להביא להם מזומן, אמרתי לו, כבר שילמתי, תביא להם, זה בסדר? או שהוא קיבל ממני ריבית. אמרתי לו, זה הטיפ.
לא, אמרת לו מפורש.
נכון?
ואין פה שום ריבית.
ויזה זה מזומן, ויזה זה מזומן, הוא מקבל את הכסף ישר. זה שיורד אותך מהחשבון הוא עוד חודש, זה אתה משלם.
לא, הוא לא רוצה להצהיר על זה, כן.
אמר לי, אז רבינה אמר לרבה שאולי עדיין יש לי לחשוש, שהיין שברשותם גזולו, למה כער עליו דידוי. הקרקע, זאת אומרת, הכרם זה לא שלהם. הקבלים הניחו את זה וברחו, למה הם ברחו? כי הם לא רצו לשלם את המס הכנסה לקרקעות שמוטל עליה. ואלו, אתה יודע, זה נקרא היום בשפה של הרחוב הבריינים. הם פורים את המס תמורת הקרקע שלו, ולוקחים את הכרם לעצמם. אז יוצא אולי שאני נכשל פה באיסור גזל. אני לא יודע אם זה ממש נקרא הבריינים, זה משהו אחר. תמורת מס הכנסה, אז אנשים האלו שולטים, וזה המס הכנסה בגלל שהוא ברח, הוא לא משלם, אז אנחנו מתיישבים פה ואנחנו נהנים מהרווח של היין. לכל פנים יוצא שענבים שהם רוצרים זה גזל, אז אולי אסור לקנות מהם יין. ככה רבינה שואל את רבש. אמר לי, אז רבשי אמר, אין פה זה איסור גזל, למה דינא דמלכותא? כי ערא לטסקא משועבדא, אז אתה גר במדינה, אין מה לעשות. הקרקע משועבדת את תשלום המס, ומלכא אמר, זה המחוק. מאן דאיב תסקא, לכו להרע. מי שמביא מס, הוא ייהנה מהפירות שלו. מי שלא משלם מס, בבקשה. זה המחיר, אז אם ככה יהיה לך כסף. יהיה לנו בשורות טובות, חודש טוב, שבת שלום.